בדיוק השבוע, לפני 221 שנה, בתאריך בית בשבט, נפטר רבי זושה מהניפולי. רבי זושה היה דמות מאוד מפורסמת, רבים מכירים את אחיו, רבי אלימלך מליז'נסק, ושני האחים הקדושים היו עושים כל מיני דברים מיוחדים זה עם זה. ואני רוצה לספר קצת על האיש המופלא הזה, שכאמור השבוע זה יום פטירתו, וגם ללמוד ביחד איתכן שתי פנינים מהתורה שלו על פרשת השבוע שלנו. רבי זושה חי לפני כ-250 שנה בדור השלישי של תנועת החסידות. הראשון היה כידוע רבי ישראל בעל שם טוב, תלמידו היה המגיד ממזריץ', ובדור השלישי כבר יש התפצלות, שם יש את רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ורבי ישראל מקוז'ניץ, ובעל התניה, ורבי אלימלך ורבי זושה, שני האחים המפורסמים. רבי זושה הוא לא היה ידוע כאדמו"ר שהנהיג אחריו חסידים, או כאחד שכתב ספרים עם פירושים על הש"ס, או כל מיני תורות חסידיות עמוקות. אני אקריא שני משפטים שכתב עליו הרב מימון בספר שערי המאה. הוא אומר כך: הרים לא עקר בפלפולו, פילים לא חיבר בחור המחת, ספרים לא כתב, שאלות ותשובות ופסקי הלכה לא ערך, אבל הוא היה צדיק תמים, חסיד ענב, ואת עמו אהב אהבה בלי מצרים. רבי זושה נחרד בלב של עם ישראל לא בלמדנות שלו, למרות שהיה תלמיד חכם גדול, אלא בצדקות, בתמימות, בענווה, בלב הטוב. הוא חי בעוני גדול, אבל היה תמיד שמח. מספרים שבא פעם בא איזה חסיד אל המגיד ממזריץ' ואמר לו: רבי, יש לי הרבה צרות בחיים, ובאמת שאני לא מבין מה שכתוב במשנה במסכת ברכות, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך אפשר לברך על הרעה? באמת, רע לך בחיים, קשה לך, מה אתה יכול לברך על זה? ועוד לעשות את זה בשמחה? אמר לו המגיד: לך אל תלמידי רבי זושה ותשאל אותו, הוא יסביר לך. הלך אותו חסיד אל ביתו של רבי זושה, שהיה מצוי שם בפאתי העיר, וכבר מרחוק הוא רואה בית עלוב ומט לנפול, החלונות שבורים, הדלת עקומה, ממש עניות רבה ניבטת מכל עבר. הוא דופק בדלת ופותח לו רבי זושה במאור פנים: רבי יהודי, ברוך הבא, מה אני יכול לעזור? אותו חסיד מציץ פנימה ורואה את בני הבית לבושים בבלויי סחבות, הכל כל כך עלוב ומשדר מסכנות. הוא אומר לו: תראה, הרבי שלח אותי אליך כדי שאתה תסביר לי מה זה שצריך אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שמע רבי זושה את השאלה ואמר: סליחה, אבל נדמה לי שנפלה פה טעות. אולי הוא התכוון לשלוח אותך למישהו אחר? שאני אסביר לך שצריך לברך על הרעה? לי אין אף רעה. אצלי ברוך השם, כל כך טוב, יש לי את כל מה שאני צריך, חסדי השם. שמע החסיד את התשובה של רבי זושה ואמר: תודה, את התשובה שלי קיבלתי. ומה שעומד מאחורי הסיפור הזה, זאת ההבנה שגם כשהמצב הוא קשה, גם כשיש עניות, גם כשיש קורונה, זה לא צריך למנוע מהאדם להיות שמח, לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא ברך אותו. משפט אחר ידוע בשם רבי זושה, שכשאני אעלה לשמיים, כך הוא אמר, לא ישאלו אותי למה לא היית אברהם אבינו, אלא מה ישאלו אותי? למה לא היית זושה? זה משפט שאנחנו אומרים הרבה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, וגם לעצמנו. אף אחד לא צריך להיות מישהו אחר. יש כזה פתגם שאומר, תהיה אתה, כל האחרים כבר דפוסים. לא צריך מישהו אחר, נו יש אותו, אתה. שמעתי שהמשפט המקורי, הוא לא היה למה לא היית אברהם אבינו, אלא כשאני אעלה לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא היית מלך, ישאלו אותי למה לא היית זיסה. מלך, זה היה הכינוי של רבי אלימלך מליז'נסק, אח שלו. והוא לא רק היה קרוי ככה, הוא גם היה כזה, רבי אלימלך, היה לו אישיות מרשימה, קריזמטית, הוא היה רבי, מנהיג של עדה. רבי זושה, לעומת זאת, הוא לא היה נוטף הקריזמה שסוחף אחריו רבים, הוא היה זיסה, ביידיש, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני, זה מתוק, מותק. לא ישאלו אותי למה לא הייתי מלך, ישאלו אותי למה לא היית מותק. ואתם יודעות, יש כאלה שהם אישיות של מלך, יש כאלה שהם אישיות של מותק. והעולם צריך גם כאלה וגם כאלה, ושאף אחד לא ינסה לקחת את התפקיד לשני. תהיה אתה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, וזה מה שהעולם צריך ממך. אבל הסיפור שאני הכי אוהב, שקשור לשני האחים הקדושים, רבי אלימלך ורבי זושה, וזה סיפור מכונן, שנותן מבט לחיים. זה הסיפור הבא. במשך שנה אחת מחייהם, רבי אלימלך ורבי זושה עשו גלות. גלות פירושה שהם נודדים ממקום למקום, והם לא ישנים שני לילות רצוף באותו המקום. פעם אחת, תוך כדי הגלות, הם הגיעו לאיזה עיר אחת, ושם הפריץ המקומי חשד בהם באיזה דבר שהם לא היו אשמים, והם מסכנים מוצאים את עצמם, מבלים את הלילה בתא המעצר, בחברת כל מיני עבריינים. בבוקר, כשהם מתעוררים, רבי זושה מסתכל על אחיו רבי אלימלך ורואה אותו בוכה. זאת אומרת לו, אחי, למה אתה בוכה? בעזרת השם עוד נצא מפה, יהיה טוב. אומר לו רבי אלימלך, אני לא בוכה בגלל המעצר, אני בוכה בגלל משהו אחר. והוא מצביע על דלי שהיה מונח בפינת התא. הוא אומר לו, תראה, מאז שעמדתי על דעתי, הקפדתי לפתוח כל יום בהתחברות להשם, בתפילה. אבל היום אני לא יכול לפתוח את היום בהתחברות להשם בגלל זה. והוא מצביע על הדלי שעמד שם בצד, ובמחילה מכבודכם, זה היה דלי שנועד לעשיית צרכים. לא היה שם שירותים, והאסירים היו צריכים לעשות את הצרכים בתוך הדלי. אתם יודעות שעל פי ההלכה, במקום שיש ריח רע, אסור להתפלל. אז אומר רבי אלימלך, אני רוצה כל כך להתפלל ולהתחבר להשם, אבל אני לא יכול, בגלל הדלי, בגלל זה אני בוכה. אמר לו רבי זושה, מה אחי, בגלל זה אתה בוכה? תחשוב, כל יום אתה פותח בהתחברות להשם ובתפילה. היום, זה שאתה לא מתפלל, זה לא כי סתם אתה לא רוצה, אלא בגלל שאתה שומר על ההלכה, אתה מקיים את דבר השם, שאמר שכשיש ריח רע, אז לא מתפללים. אז ממילא, מה זה משנה? כל יום אתה מתחבר להשם על ידי זה שאתה מתפלל, היום אתה מתחבר אליו על ידי זה שאתה לא מתפלל. נו, אז מה זה משנה? אמר לו רבי אלימלך, נכון, אתה צודק. איזה יופי, אני מחובר. והם מתחילים שניהם לשמוח, ומשמחה מתחילים לשיר, ומשיר מתחילים לרקוד. אתם יודעות שלא רק קורונה זה מדבק, גם שמחה. ותוך 5 דקות, עוד 30 עצורים שם בתא, נסחפים איתם בריקוד סוער ומקפצים. מי שעומד בחוץ בתדהמה זה הסוהר. הוא אומר, מה זה אמור להיות? מה פתאום הם רוקדים? הם בכלא. יכול להיות שיכניסו פה איזה חומר שאני לא שמתי לב? הוא תופס את אחד האסירים הגויים. הוא אומר לו, מה זה? למה אתם רוקדים? אותו גוי מצביע על שני היהודים ואומר, זה בגללם. הוא אומר, בסדר, בגללם, אבל למה? הוא אומר, תראה, אני לא בדיוק מבין למה, אבל הם אומרים שזה בגלל הדלי. הוא אומר, מה? בגלל הדלי? מה הקשר? כן, הם אומרים שבזכות הדלי הם הגיעו לזה השגה רוחנית מיוחדת. עד כדי כך שמחלקים את החיים שלהם לחיים של עדדלי ולחיים שמעדלי. הסוהר אומר, מה? זה לא יכול להיות. הוא נכנס פנימה, לוקח את הדלי, הוא אומר להם, יהודים חצופים, אני אראה לכם מה זה. לוקח אותו ויוצא. פונה רבי זושה לאחיו, רבי אלימלך, ואומר לו, אחי, קדימה, עכשיו אתה יכול להתפלל. סיפור הזה, באותה עיקרות, זה סיפור מדהים, עם מסר ענק לחיים. בעצם הוא בא להגיד, בחיים שלנו יש הרבה מצבים שאתה מרגיש שאתה תקוע עם איזה דלי, ואיך נגיד, זה לא מריח טוב. אתה תקוע בפקק, מישהו מהמשפחה חולה, יש בעיות כלכליות, יש קורונה, שמעתם על הקורונה? לא נעים, בידוד, תקועים. איך יהודי מאמין צריך להרגיש אז? התשובה היא שזה לא משנה, עם דלי, בלי דלי, תמיד אתה נמצא במקום הנכון. איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. שנייה לפני זה כתוב, שמשה אומר, אסור ענה וערה. לא, 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 לא טוב פה, אני אעבור למקום אחר. לא, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. איפה שאתה נמצא, זה המקום הכי נכון, הכי טוב והכי מדויק. כי מי שמאמין שהעולם הזה זה לא הפקר, וזה שפרצה קורונה, זה לא כי איזה סינית עשתה לבעלה מרק הטלפים. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט להעביר את העולם שלנו איזושהי סדנה, יש פה איזה שליחות, יש כאן דברים שצריכים להתברר. ממילא, אז אתה מקבל באהבה, שום דבר, זה לא במקרה. ויש איזה דרוש חסידי יפה שאומר, בתפילה בבוקר, אנחנו אומרים על המאורות, ססים בצטם ושמחים בבואם. וזה משפט שיש בו פרדוקס. כי אם תראו מישהו שהוא סס בצטו, הוא שמח בבוקר כשהוא צריך לעזוב את הבית וללכת לעבודה. נגיד שמה? כנראה שלא טוב לו בבית. הוא שמח שהוא צריך ללכת. אבל מצד שני, לא רק ססים בצטם, שמחים בבואם. שמחים כשהם צריכים לחזור הביתה. אם נגיד אדם שהוא שמח לחזור הביתה, כנראה רע לו בעבודה. אבל מה זה ססים בצטם ושמחים בבואם? גם שמח ללכת? גם שמח לחזור? איך זה יכול להיות? התשובה היא, עושים באימה רצון קונם. השמש והירח, וגם אנחנו. כשאנחנו מבינים שאנחנו עבדי השם, והוא מנהל את העולם, והוא מוביל, אז הכל מדויק. עם דלי, בלי דלי, זה לא משנה. ויש דרוש יפהפה, שאמר אריאץ, רב יוסף יצחק שני אורסון מחבד, יש פסוק שאומרים בהלל, אנא השם כי אני עבדך. מי שיכולה להגיד לי בבקשה, איך כותבים את המילה אנא? אנחנו אומרים את זה, בהלל כל ראש חודש, כל חג, אנא השם. אז הרבה אנשים יגידו, נו אנא זה א', נון, א'. לא. תפתחו ספר תהילים, תראו שכתוב שם א', נון, היי, נו מה הפשט? מלא אנה עם א' בסוף, הכוונה היא בבקשה, נכון? פליז, אנה השם, כן יעבדך. מה זה אנה עם היי בסוף? אנה עם היי בסוף, פירושו, איפה? כמו אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה מפניך, איפה? אומר, אבי יוסף יצחק שני אורסון מחבד, אנה השם כי אני עבדך, כלומר, איפה השם? שלא תשים אותי, מבחינתי זה לא משנה לי. למה? כי אני עבדך. והמבט הזה, זה מבט חסידי, זה מבט יהודי, זה מבט מלא אמונה, וזה מה שליווה את רבי אלימלך ורבי זושה, גם שם בתוך התא, עם הדלי, המסריח, ואז ממילא, אתה שמח, אתה רוקד, ואתה יכול אפילו להדביק אחרים בשמחה הזו. אני חוזר פה אל רבי זושה, אחד הדברים שסיפרו עליו זה שהייתה לו דרך מיוחדת להשיב אנשים בתשובה. הוא לא היה פונה למישהו באופן ישיר ונוזף בו ומוכיח אותו, איך אתה לא מתבייש, ככה יהודי מתנהג. לא, הייתה לו שיטה אחרת. הוא היה תמיד מדבר על עצמו. כלומר, כשהוא היה יודע שיהודי נכשל באיזה דבר, הוא היה בא בסביבתו, וכביכול מדבר אל עצמו ואומר, זושה, זושה, מה יהיה איתך? עוד פעם אתה מדבר לשון הרע. עוד פעם אתה לא נזהר בכבוד של השני, ככה יהודי מתנהג, זושה, מה יהיה? מה יהיה? והוא היה ככה מפרט את הדברים, אותו יהודי שומע, ואומר, רגע, בדיוק גם אני ככה. וואי, ואיך רבי זושה לוקח את זה ללב, איך הוא בוכה על זה? נו, ומה אני אגיד? היו מתעוררים הרהורי תשובה בליבו, וגם הוא היה שב בתשובה. על המצבה של רבי זושה, הייתי בפולין, במסע לפני איזה שנים, זכיתי לבקר בציון שלו, אז כתוב שם ככה על הקבר שלו, פה נתמן הקדוש, עובד אלוקים באהבה, והשמח באיסורים, ורבים השיב מאבון. היה לו איסורים, אבל תמיד הוא עבד את השם מאהבה. תמיד היה שמח, ורבים השיב מאבון. דרך אגב, הביטוי הזה, רבים השיב מאבון, מופיע על המצבה של עוד מישהו, שנפטר בדור האחרון, אתם ודאי מכירות רב שלמה קרליבך, שגם הוא היה יהודי מיוחד, שבדרך שלו הגיע לכל מיני אוניברסיטאות, ומקומות של יהודים רחוקים, ורבים משיב מאבון. אני אספר עוד סיפור אחד אחרון על רבי זושה, ואז אני רוצה ללמוד איתכם משהו מופלא מהתורה שלו על פרשת השבוע. ספרים על רבי זושה, שהיה לו מנהג, שהיה חוזר בבוקר מבית הכנסת, היה נכנס הביתה, והיה אומר, אלוקים, זושה רעב. ואז איך שהוא היה אומר את זה, אז היה נכנס המשמש, היה תקופה שכן היה לו איזה עוזר, ככה מהחדר השני, ויש לו במגש ככה עם הארוחת בוקר, ורבי זושה היה אוכל. וככה כל יום הוא אמר, אלוקים, זושה רעב. והיה נכנס המשמש ומביא את האוכל. יום אחד המשמש הזה אמר, רגע, מה זה אלוקים זו שרעב? הרי מי שמביא לו את האוכל זה אני. אם מחר אני לא מביא את האוכל, זו שישאר רעב. מה אלוקים פה? אני מביא את האוכל. מחר אני לא מביא לו, ובוא נראה מה יקרה. מורד בבוקר היה יום של חורף. אבל לא כמו חורף פה אצלנו בפתח תקווה, באלקנה, שם בפוילין, חורף זה חורף, וגשם זלעפות והכל מוצף מים. כשרבי זושה הולך לבית הכנסת, הצטבר שם ברחוב הראשי, מתברר שגם שם הניקוז לא היה משהו, נהיה שם כזה אגם בתוך הרחוב, אתה לא יכול לעבור במים. אז מה עשו אנשים? שמו כזה לוח מעץ צר, שאתה יכול ללכת עליו כזה כמו גשר, כדי לחצות את השלולית הענקית שנקוותה שם. רבי זושה עולה על אותו לוח ומתחיל ככה לצעוד, כשהוא שקוע במחשבות, הוא עכשיו לקראת התפילה, מולו מגיע בדיוק מהצד השני אחד מהגבירים של העיירה. ואותו גביר רואה איזה זקן הולך לעומתו, הוא לא הצליח לזהות ככה באפלה של לפנות בוקר מי האיש, והוא אומר לעצמו, רגע, אני רוצה לעבור, מה זה הוא מגיע מולי? זה היה מקום צר שלא היה אפשרות לשניים לעבור. אתם מכירות את זה לפעמים בכביש, יש רחוב, אי אפשר שניים. ומגיעים אחד מול השני, אז כל אחד סופר לשני, שהשני ייקח רוורס. קיצור, אותו גביר אומר, אני לא זז מילימטר, שהזקן הזה יעשה רוורס, שהוא ילך. אני בן אדם עסוק, אני ממהר, יש לי הרבה כסף, הוא מי הוא בכלל? עכשיו רבי זושה בכלל לא שם לב שמישהו בא מולו, ברוב שהוא היה שקוע במחשבות לקראת התפילה. קיצור, אותו גביר הולך קדימה, לא רואה ממטר, מתנגש ברבי זושה ומפיל אותו אל תוך המים. וממשיך ללכת. ורבי זושה נופל שם אל תוך השלולית, כולו מתרטב, אבל הוא קם, מנער מעל עצמו את המים וממשיך לבית הכנסת. אותו גביר היה מרוצה מעצמו, איך הראיתי לו מה זה הזקן הזה, פלתי אותו למים, היה מצחיק. וכשהוא חוזר הביתה, הוא מספר לבני משפחתו ככה בבדיחות, על הכסיל הזה, איך יעפתי אותו, איך הוא לא שם לב בכלל איך הוא הולך, איך השפריצו המים, איך הוא התרטב כולו. שואלים אותו, תגיד, איך הוא היה נראה? אומר להם, הוא היה בכזה גובה, הוא לבש, הזקן שלו. הם אמרו לו, אתה לא נורמלי. אתה יודע מי זה היה? זה היה הצדיק, רבי זושא מהניפולי. ואתה הפלת אותו אל תוך המים. וואי, וואי, וואי. אוי ואבוי, איזה ביזיון, איזה פגיעה. זה הסוף שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ככה אתה ביזית אותו, וואי. אותו גביר תפס את עצמו, אומר, אוי ואבוי, אז מה אני אעשה עכשיו? אמרו לו, תראה, אומרים שרבי זושא כל בוקר, אחרי התפילה, חוזר לביתו, ככה רגיל לטעום משהו, תנצל את ההזדמנות, תיכנס אליו, תיפול לפני רגליו, תתחנן שיסלח לך, תגיד שאתה לא ראית, שאתה לא שמת לב, שאתה מבקש סליחה. רבי זושא חוזר באותו יום, חזרה הביתה מבית הכנסת, עדיין הבגדים רטובים, והוא נכנס לביתו ומכריז כדרכו בכל יום, אלוקים, זושא רעב. המשמש נמצא בחדר השני, והוא אומר, אני לא זז, אני כלום לא מביא לו היום, בוא נראה. איך שרבי זושא מסיים את הדברים שלו, נפתחת הדלת. ועומד שם אותו גביר, והוא מביא כזה מגש עם יין משובח ואיזה הוגה, והוא אומר, רבי זושא, אני כל כך מתנצל, אני לא ידעתי שזה אתה. סליחה שהפלתי אותך, אני לא ראיתי, הבאתי פה משהו, ככה שתתאם, תתחזק, אתה מוכה לי. התברר שגם כשהמשמש לא עושה את שלו, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא, וזושא לא יישאר רעב. אז עד כאן הסיפור, באמת סיפור מופלא שמתאים לרבי זושא. אני לא מציע לכם לנסות את זה בבית, אני כמה פעמים אמרתי, אלוקים, יוני רעב, אז אשתי אמרה, אז תדאג לו, שהוא יאכל משהו. אז לא מובטח לכולם שזה עובד, רבי זושא זה אצלו כן פעל. ואחרי כל ההקדמות והסיפורים האלה, על הדמות המופלאה של רבי זושא, שכאמור השבוע הזה, יום פטירתו, בואו נלמד ביחד, ככה בדקות שנותרו לנו, איזה דבר או שניים מתורתו. אמרנו שרבי זושא לא הותיר אחריו ספרים. הוא לא כתב, הוא חי, חיים של אמונה, של שמחה, של מסירות נפש. אבל יש שני ספרים שיצאו 100 שנה אחרי מותו. אחד מהם קוראים לו מנורת זהב, השני קוראים לו בוצינה קדישה, ושתיהם מספרים את סיפור תולדותיו, וקצת משולב בהם מהתורות שלו. הספרים האלה אי אפשר למצוא אותם בחנויות, אבל אפשר למצוא אותם באינטרנט. יש אתר שקוראים לו Hebrew Books. זה מאגר ענק, בחינם, שמכין הרבה ספרים. אפשר למצוא שם את שני הספרים האלה, מנורת זהב ובוצינה קדישה. אני רוצה לשתף אתכם ברעיון שניים. נראה כמה נספיק מהתורות של רבי זושא, שיש בזה יסודות גדולים. אז הנה אני מעלה כאן על המסך. זה קטע של לקוח מתוך הספר מנורת זהב, והוא קשור לפרשת השבוע שלנו. אנחנו קוראים פרשת בו, ספרים על בני ישראל במצרים. הוא אומר כך, אני אקרא את הדברים ונסביר אותם. אדמו"ר הקדוש רבי משולם זושא, פירש על הפסוק הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. כן, כולנו מכירים את הפסוק הזה, זה משיר המעלות, שתמיד אנחנו שרים לפני ברכת המזון בשבת. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. אומר רבי זושא כך, דהנה, יש בקרב ישראל תרי גבני בני אדם מעובדי השם. כלומר, יש שני סוגים של עובדי השם. יש שעובדים אותו בבכייה ודמעה, שמצערים עצמם תמיד על צער וגלות השכינה ומורידים דמעות על חורבן בית המקדש. ויש עובדים אותו יתברך ברינה ושיר ושבח ובהלל ותודות לפניו. כלומר, יש כאלה שעבודת השם שלהם זה מתוך צער, יש קשיים בחיים, הם רואים כמה חסר, כמה כואב, איזה חסרונות יש, והם משתדלים בכל זאת להתחזק ולעבוד את השם. יש אחרים שעבודת השם שלהם זה בשמחה, בראיית הטוב, בהתלהבות. ואומר על זה רבי זושא, וזהו, אני קורא פה באמצע, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. כלומר, הן אותם שזורעים זריעה בעבודתו יתברך בדמעה. ואין אותם העובדים אותו יתברך ברינה, כולם שווים לטובה לפניו יתברך, ויקצרו לפי חסד. דהיינו שיקבלו שכר טוב על עבודתם השלמה. תראו איך רבי זושה, וזה סגנון חסידי לקרוא פסוקים, הוא עושה לו פיסוק מחדש. הוא אומר, בין אם זורים בדמעה, ובין אם ברינה, כולם יקצורו. כלומר, גם אלה שבוכים, עבודת השם מתוך צער, גם אלה שמתוך שמחה, כולם יש שכר לפעולתך, יקצורו. אבל, אומר רבי זושה, אך שאם כל זה יש הפרש ביניהם. לזה בא כתוב שאחר זה לפרש. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה. שאותו שעובד, אותו יתברך בבחייה ודימה, הוא רק נושא משך הזרה. אבל בו יבוא ברינה, אותו שעובד לפניו יתברך ברינה, נושא אלומותיו. שהוא נושא אלומות אלומות רבות, הוא מקבל שכר טוב על עבודתו השלמה והרצויה. אומר רבי זושה, גם מי שעובד מתוך צער, גם מי שעובד מתוך טוב ושמחה, יש להם שכר. אבל עדיף מבין שניהם עבודה שנעשית ברווח ובשמחה. כי מי שהלוך ילך ובכו, אצלו זה מתוך בכי, נושא משך הזרע. זה רק זרע, זה קטן. לעומת זאת, בו יבוא ברינה, נושא אלומותיו. עבודת השם בשמחה, זה עוד יותר טוב. יש לו כבר אלומות. וכאן רבי זושה עובר לדבר על בני ישראל במצרים. עוד לפני שנקרא את דבריו, תגידו לי אתם, בני ישראל במצרים, איזה מין עבודת השם הייתה להם? מתוך שמחה, נחת, הרווחה, או מתוך צער, מתוך עינוי, מתוך שיעבוד? ברור, הם סבלו מאוד. עלתה, נעקתם, הצער מן העבודה. אומר רבי זושה כך, יוצא מזה, אני קורא פה באמצע, שאוהב השם יתברך יותר את העבודה שהוא בשמחה. אבל, הנה שם במצרים, לא היה אפשר להם לישראל לעבוד את השם יתברך בשמחה. רק בזעקה ובבכייה. ואף על פי כן, היה חביב בעיני השם יתברך כאילו היו עובדים בשמחה. כי מה שלא עבדו בשמחה, היה רק מפני שאי אפשר להם אז לעבוד בשמחה. וכבר ידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל, מה היו לחושבי שמו? אמר רבי שאפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. וממילא שם במצרים, אף על פי שעבדו את השם יתברך על ידי בכייה וזעקה, מכל מקום, כיוון שהיה מחמת אונס, מעלה עליהם הכתוב כאילו עבדו מתוך שמחה. וזהו שאמר הכתוב, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו. היינו שאף על פי שכל עבודתם הוא על ידי צעקה, מכל מקום אין זה נחשב אצלם חיסרון, כי ידעתי את מחוביו, שעל ידי המחובים אי אפשר להם לעבוד בשמחה. ולכן גם על הצעקה והבכייה, שהם עובדים בהם את עבודת השם יתברך, יקבלו הם שכר השמחה ממש, כאילו עבדו מתוך שמחה. נפלא ממש. מה פה אומר רבי זושה? הוא מלמד יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא מעדיף, שיהודי עובד מתוך שמחה, נחת, טוב. אבל מה לעשות עם זה שאדם עובד מתוך צער, מתוך מצוקה, זה לא כי הוא בחר בזה. זה לא כי הוא גרם לעצמו. אלא כי הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לתוך המצב הזה, לתוך הסיטואציה הזאת, כמו בני ישראל במצרים. ואין לו ברירה אלא לעבוד מתוך צער ומצוקה. אומר רבי זושה, אחד כזה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו הכתוב כאילו עבודת השם שלו הייתה בשמחה, בנחת, בהתלהבות. כי זה שקשה לו, זה שהוא במצוקה, זה לא באשמתו. הקדוש ברוך הוא גלגל לו את זה. והוא עושה כמיטב יכולתו, זה שווה כאילו זה עבודת השם מהמעלה העליונה שנעשית בשמחה. והיסוד הזה, אמרתי אותו פעם לאיזה חייל שהתקשר אליי. בחור, שלוחם באחת הסיירות, והוא אמר לי, לפעמים אנחנו חוזרים בלילה, אחרי יום שלם של מרדף אחרי מחבלים, מערבים, ומגיעים ככה באחת בלילה לבסיס, ואני כבר מת לישון, גמור מעייפות, ואז שנייה לפני שאני נרדם, פתאום אני נזכר. אתם יודעות מה הוא נזכר? שמה? לא להתפלל לערבית. והוא בחור דתי, למד במכינה, משתדל מאוד שלוש תפילות ביום. והוא אמר, אני יודע על עצמי, אם אני נעמד עכשיו להתפלל ערבית, יש מצב שאני נרדם בעמידה. קרה לכם פעם? זה קצת מפחיד. אתה פתאום מוצא את עצמך נופל על הסטנדר שלפניך. הוא אמר לי, הרב, תקשיב, אני מתחיל קריאת שמה, אני פתאום אמצא את עצמי בתפילת הדרך, ברכת המזון, מוסף לראש השנה, נטילת לולב, אשר יצר, כל הסידור מתערבב לי בראש. יש בכלל טעם בתפילה כזאת? אולי עדיף שהפעם לא. אני לא אתפלל. זה ביזיון לתפילה. כך אמורה לראות תפילה? אז היום אני לא אתפלל. מחר יהיה יותר טוב, אני אתפלל. כך הוא שאל אותי. מעניין אותי, מה אתם הייתם אומרות לו? תראו לעצמכם בנכד שלכם שואל, התפילה שלי עכשיו, אני גמור, אני עייף, אין לי מוזה, אני לא מרוכז. יש טעם להתפלל בכלל? ואמרתי לו כמה דברים. כשהעיקר היה, לדעתי אל תוותר על התפילה. מכל מיני סיבות. גם כי אתה אומר מחר, אתה יודע מה אומרים, לכל מחר יש מחרתיים. ואם היום אתה תוותר, למה אתה חושב שמחר יהיה יותר טוב? אולי בדיוק ההפך. אבל מעבר לזה אמרתי לו, תראה, לך נדמה שהתפילה של עכשיו היא לא שווה כלום. אתה אומר, נו, זה תפילה מצ'וקמקת. מה, היא שווה משהו? התשובה היא, בוודאי שהיא שווה. עד רבה, תפילה כזאת שווה יותר. למה? כי קשה לך, ולמרות זאת אתה מתפלל. מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה את זה? שהוא לא יודע מה המצב שלך? אנחנו אומרים בפיוט הנפלא, ענים זמירות ששרים בכל שבת בסוף התפילה, תיקר שירת רעש בעיניך, כשיר יושר על קורבניך. מה זה שירת רעש? רעש זה עני. עני מסכן, כשהוא בא לבית המקדש, אין לו כסף להביא איזה פר שמן. בקושי כבשה, ולפעמים מה שהוא מביא, זה אפילו לא תור וגוזל. הוא מביא מנחה של סולת, משהו בכמה גרושים. אבל אומרים לו, לא, תיקר שירת רעש בעיניך, כשיר יושר על קורבניך. הקורבן הזה של העני, שבשבילו זה באמת המקסימום. כלומר, המעט סולת שהוא מביא, היא יותר יקרה עבורו מאשר הפר השמן שמביא המיליארדר. אבל המנחה הפשוטה שלו היא יקרה בעיני הקדוש ברוך הוא, כמו הדברים השווים והיקרים ביותר. יש משפט שמופיע באבות דרבי נתן. הוא אומר, צריך לעשות אותו סטיקר. תשמעו מה אני אומר, יום אחד בנתיבי איילון על ישראלי, לא ישימו שם כל מיני תמונות, רחמנא ליצלן, יהיה כתוב שם המשפטים, מחזקים, חשובים לחיים. תקשיבו מה חז"ל אומרים. אחד בצער, ממאה שלא בצער. בעברית פשוטה מה זה אומר? שדבר אחד שאדם עשה, אבל הוא מצטער עליו. כלומר, הוא מתאמץ כדי לעשות אותו. זה קשה לו, ובכל זאת הוא עושה. שווה יותר מאשר מאה דברים שבאו בקלות. תראו, הבוקר התפללתי שחרית, לא בבית כנסת. בית כנסת שלנו סגור כבר כמה חודשים. תראו איפה התפללתי? בחוץ. איך הטמפרטורה? לא יודע איך אצלכם, אצלנו היה קר מאוד. וכמה שאני משתדל להתעטף בתלית, אז רעדו לי האצבעות. לפחות אתם יודעים מה, יש יתרון במסכה, גילית, זה מחמם לך את האף. פחות קר בחורף. בואו, פחות נגיד עליה מילה טובה, על המסכה הכחולה המעצבנת הזאת. תשמעו, איזו תפילה יקרה יותר בעיני הקדוש ברוך הוא? זה שבן אדם יושב בכיסא שלו בבית הכנסת, נשען אחורה, יש מזגן, יש חימום, או כשיהודי מתפלל בחוץ, בקור, במסירות נפש. תראו, היה כל כך הרבה דורות שיהודים מסרו את הנפש על קיום מצוות. שנשים ברוסיה היו שוברות את הקרח בשביל לטבול בתוך הנער הקפוא. היום כל מקווה זה ספה, הכל מחומם, הכל פינוקים, ובאמת יצאנו מפונקים. קצת פה ושם קיבלנו קורונה, צריך להתאמץ יותר על דברים, ואני אומר את זה בכלל בחיים. פה אני חוזר ליסוד שאמר רבי זושה, שהקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את מצבם של בני ישראל במצרים. וכמה שהם הצליחו אז להתפלל, לעבוד את השם עם כל הקושי, הוא מחשיב להם את זה. כאילו זאת הייתה עבודה ברמה הגבוהה ביותר. כי הקדוש ברוך הוא לא מבקש מהאדם יותר ממה שהוא מסוגל. אבל אם במקום שבו אני נמצא עכשיו, אני עושה כמיטב יכולתי, זה מצוין. ואם קשה לי, זה שווה הרבה יותר. אולי, גבירותי היקרות, בואו נחתום בעוד רעיון אחד נפלא של רבי זושה, וגם הוא קשור לפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת בו, אנחנו קוראים על מצוות תפילין. איך זה מופיע בפרשת בו? מה הקשר? אז יש הדברים של משה רבנו לעם ישראל, שהוא אומר להם שאת כל הדברים שעוברים עליכם עכשיו, אתם תזכרו ותאמינו בהשם ותקשרו אותם לאות על ידיך ולזיכרון ביניניך, וזאת אחת מהפרשיות שנכנסה אל תוך התפילין, והיא מופיעה בפרשת השבוע. ורבי זושה, ופה אני שוב משתף איתכם בדברים, אומר את הרעיון המופלא הבא. בספר אור לשמיים מהרב הקדוש מאפתא, כתב וזה לשונו. צריך כל אדם, קודם הנחת תפילין, ליישב עצמו ולפשפש במעשיו. שלא יאמר עליו מה לך לספר חוקי, ובפרט מאבון לשון הרע חס ושלום, שבזה גורם חלילה פיסול בתפילין דמרי אלמה, דכתיב באומי כעמך ישראל. עוד לפני שנגיע פה לרבי זושה, שזה המשפט הבא, הרב הקדוש מאפתא אומר פה דבר מופלא. כתוב בגמרא במסכת ברכות משפט מדהים. הגמרא אומרת, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? עכשיו כמובן שהדברים לא כפשוטם, הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל יש איזושהי משמעות רוחנית, מטאפורית, לזה שאלוקים מניח תפילין. והגמרא שם שואלת, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? כלומר, בתפילין שלנו, אנחנו יודעים מה כתוב. שם פרשיות של אמונה בהשם. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, כתוב בהם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כלומר, אם בתפילין שלנו, אנחנו כביכול מתגאים באמונה שלנו בהשם, בתפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? מי כעמך ישראל? הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, אוהב אותנו, מתגעגע אלינו. ולכן, אומר הרב הקדוש מאפתא, יהודי שמדבר לשון הרע, שיזהר לו, כי בעצם אתה פוסל את התפילין של הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר רע על יהודי, אתה מדבר רע על עם ישראל, ועם ישראל זה מה שנמצא בתפילין של הקדוש ברוך הוא. מה, אתה רוצה לפסול לריבונו של עולם את התפילין? וכאן, מה שאומר רבי זושה, זה שהיה מרגלה בפומי של הצדיק החסיד המפורסם רבי זושה. מרגלה בפומי, כלומר מורגל בפיו. הוא היה תמיד אומר, ריבונו של עולם, עמך ישראל ודאי טובים הם. כי מה אתה אומר? שחס ושלום לוחנו, הלו היו פסולין תפילין שלך. אלא ודאי, עמך כולם צדיקים. כלומר, רבי זושה, הוא היה משתמש בזה, בתפילה להשם. הוא אומר, ריבונו של עולם, תן ברכה, תן טוב לעם ישראל, עמך כולם צדיקים. מה, אתה אומר שלא? שיש בהם בעיות וחסרונות? תיזהר, זה יפסול את התפילין שלך, ריבונו של עולם, לא כדאי לך. אנחנו כתובים בתפילין שלך. תפילין צריכות להיות מעודרות, כשרות שופרה דשופרה, עם ישראל כולם צדיקים. צריך לראות את הטוב שבהם, את היופי, קלקולים. זה בחיצוניות, זה במעטפת, אבל עם ישראל, עמך כולם צדיקים. זה התפילין של הקדוש ברוך הוא. ובדברים האלה, באותה עיקרות, אז אנחנו נחתום, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו של רבי משולם זוסי המאניפולי, שכאמור השבוע הזה, 221 שנה לפטירתו, ואנחנו נזכור את רבי זושה המתוק, שלימן אותנו הרבה דברים. אין לנו המון תורות ממנו, אין לנו ספרים רבים, אבל יש את כל הסיפורים המופלאים, ושיתפנו בכמה מהם. איך הוא ידע תמיד לשמוח, גם עם העניות וגם עם הקושי. איך גם בתוך הכלא הוא מלמד את אחיו רבי אלימלך לעבוד את השם בכל מצב, גם עם דלי, גם עם מסריח. המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, בכל מקום ובכל מצב. ושנזכה לעבוד את השם באהבה, בשמחה, את המתיקות הגדולה, את מסירות הנפש שיש בנו כעם ישראל, שנזכה להאיר אותה וגם להעביר אותה הלאה. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הלימוד, ושתזכו בעזרת השם להמשיך עוד שיעורים רבים ולימוד תורה.